דאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על יזמות והשקעות אימפקט בארץ ובעולם.
ברוכים הבאים לדאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם צריכים וצריכות לדעת על יזמות והשקעות אימפקט בארץ ובעולם. אני אלינה שקולניקו שוורצמן, ואני מנהלת את תחום האימפקט בקרן אדמונד רוטשילד. בדאבל אימפקט תראיין אנשי מקצוע בתחום האימפקט, משקיעות ויזמים, ואצלול איתם לעולמות יזמות האימפקט. היום איתנו רז בחר, מנהל הפעילות של מייקרוסופט לסטארט-אפים בישראל. היי רז.
היי, אלינה, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר גמור.
ענבל צפיר לוי, מנכלית חברת ג'ינה לייף. היי ענבל.
בוקר טוב.
ועידן מאיר, מייסד שותף ומנכ"ל של רייט היר. היי.
בוקר טוב.
קודם כל, תודה רבה שאתם כאן איתנו באולפן, ואנחנו נתחיל איתך רז, כי בעצם אתה הקטליזטור של הסיבה שאנחנו נמצאים פה, והעבודה של מייקרוסופט פור סטארט-אפס. אז אני אשמח שתסביר לנו קצת גם על התוכנית, אבל גם בעצם למה אימפקט טק, למה עולם של אימפקט בטכנולוגיה.
מעולה ובשמחה כמובן. אז ככה, קודם כל, מייקרוסופט, גם בעולם, גם בישראל, פועלת המון בתחום האימפקט. ספציפית, אני אתחיל רגע בפעילות שלנו של מייקרוסופט פור סטארט-אפס, ארגון גלובלי. המטרה שלנו היא לבוא ולעזור לסטארט-אפים בכל העולם, החל משני הסטודנטים שרושמים עכשיו את הדומיין בפעם הראשונה, וחלה ביוניקורנים של העולם, דרך משקיעים, אקסלרטורים, ארגונים כמו ארגוני יזמות, כמו למשל משרד הייצוא, מרכז פרס לשלום וכדומה. כאשר המטרה העיקרית שלנו היא באמת לבוא לעזור לאותם סטארט-אפים גם לבנות את החברה שלהם, גם לשתף פעולה עם מייקרוסופט בצד העסקי, וגם בצד הטכנולוגי ומוצרי. אז זה כמובן מה שקרה המישן שיש לנו כארגון. אחד מהדברים שאנחנו עושים זה באמת לראות איך אנחנו יכולים לבוא ולהתמקד בתחומים מסוימים, אז כמובן יש את הדברים הרגילים נקרא לזה, כמו למשל פיננשי סקטור, ריטל, או צרכנות, יש כזה דבר בעברית, אז זה
כן,
תופס.
סקטור פיננסי, צרכנות, תופס לגמרי.
נכון. אז יש כמובן את הדברים היותר, נקרא זה, מוכרים, אבל אחד מהדברים גם שבחרנו לבוא והתמקד בהם, גם במייקרוסופט בעולם וגם בישראל, זה נושא האימפקט. מייקרוסופט באה ורואה חמש תחומים שהם עיקריים, שזה נושא של accessibility, earth, שזה כל מה שקשור לסביבה.
אז הראשון הוא נגישות.
נגישות, סביבה, או קיימות. אחר כך יש לנו זכויות אדם, תרבות ומורשת, ובריאות. אוקיי? אלה בעצם חמש, נקרא לזה, קטגוריות שבהן מייקרוסופט באה ופועלת בצורה מאוד ספציפית. בישראל, בגלל שיש לנו ניסיון מאוד מאוד, מאוד גדול בעבודה, בהרצה של אקסלרטורים, תוכניות האצה ועזרה של סטארט-אפים, ראינו נכון לשלב בין שני הדברים האלה, כלומר, היכולת לבוא ולתמוך בסטארט-אפים דרך העולמות האלה, כאשר הגורם השלישי של זה, זה רצון של מייקרוסופט לבוא ולעזור בישראל בכלליות מהמפתחים וגם לחברות הגדולות לקדם את כל תחום ה-AI, בגלל זה באמת ראינו איזשהו משולש מאוד מוצלח של AI for Good, שזה שם התוכנית, שזה אקסלרטור, שמתמקד בעולמות האימפקט, ספציפית במחזור הנוכחי, אנחנו מתמקדים בנגישות, בריאות וסביבה. והמטרה שלנו היא באמת לעזור לסטארט-אפים האלה בצורות הכי יצירתיות שאפשר כדי לקדם את היכולת שלנו לבוא ולהצליח.
מעולה, אז אמרת הסטארט-אפים האלה, אז בוא נכיר שניים מהסטארט-אפים האלה. ענבל, נתחיל איתך, תספרי לנו קצת על הסטארט-אפ שלך, וגם בעצם רז אמר שהסטארט-אפ הוא בעולמות הבינה המלאכותית for good, מה זה אומר בינה מלאכותית for good, במקרה שלכם?
אז דבר ראשון, נעים מאוד, חברת ג'ינה לייף מפתחת פלטפורמות לאבחון מוקדם בתחום בריאות האישה. בעצם המחלה הראשונה שאנחנו שמנו לנו כמטרה להתמודד איתה, זה סרטן השחלות, שרק היום בבוקר יש מגישה בחירה ב-CNN, קריסטיאן אמנפור, שהודיע שהיא הובחנה במחלה, וקראה לנשים להקשיב לגופן וללכת להיבדק. מה שהיא בטח מבינה עכשיו, ומה שאנחנו כבר מבינות, זה שללכת להיבדק זה לא מספיק, כי אין היום בדיקה שמאבחנת סרטן שחלות מוקדם. ולכן גם אישה שהולכת להיבדק זה לא עוזר לה. אז בעצם מה שאנחנו בג'ינה לייף עושים, זה כמה דברים חדשניים, שדבר ראשון אנחנו מסתכלים על מדיום מאוד מיוחד, אם כולם מסתכלים בדם, כדי למצוא רמזים על כך שיש קיום של סרטן מאוד מוקדם, אנחנו מסתכלים בהפרשות, הפרשות וגינליות, זה דבר ראשון, שזה מדיום מאוד ספציפי, ואנחנו כבר יודעות שיש שם המון המון מידע שיעזור לנו, אבל את כל המידע הזה שאנחנו לוקחים, איך אנחנו מסתכלים עליו? אז בעין אנחנו כבר רואות כמדעניות, כולנו בצוות, יש לנו PhD, דוקטורט באימונולוגיה, בביולוגיה, מומחיות לסרטן, אנחנו יודעות להסתכל על תוצאות, אבל אנחנו מבינות שאלפי נשים, ובקרוב מאות אלפי ומיליוני נשים, זה יותר מדי בשביל העין ההומנית, ובשביל המוח שלנו להקל, ולכן אנחנו מכניסים לאנליזות שלנו שיטות של בינה מלאכותית. זה בעצם מאפשר שילוב של מדעי החיים, בשילוב של מדעי הנתונים, כדי ליצור בדיקה שהיא מאוד חכמה, וככל שנבדוק יותר נשים, ככה היא גם תהיה מדויקת יותר.
ובעצם הייתם במחזור, אתם במחזור הנוכחי של התוכנית, תספרי לי איך בחרת להיכנס לתוכנית כזאת?
בהחלט, אז כפי שציינתי, אני, יש לי דוקטורט באימונולוגיה, מבינה תהליכים ביולוגיים לעומק, אבל אני כמנכ"לית החברה הזאת, צריכה עכשיו להוביל מדעי נתונים, ואני צריכה כלים. אני צריכה להבין מי הלידרים היום בתחום, מה היכולת, עד לאן הכי רחוק שאני יכולה לשאוף עם הכלי הזה. ובעצם כל הדברים האלה, בעצם השילוב של אימפקט, והשילוב של מדעי הנתונים, זה מה שאני מקבלת באקסלרייטור, ובשבילי זה חיוני, כדי להביא את החברה הזאת לפוטנציאל שאני חושבת שיכולה להגיע.
אז אם בא לי באמת יזמת במחזור השני, דן אתה מהמחזור הראשון, תספר לנו גם על המיזם שלך וגם על איך זה להיות במחזור הראשון, להיות החלוצים.
להיות ראשון זה מחייב, אומרים. אז אצלנו, קודם כל שמי עידן, אני מנכ"ל ומייסד של Right Here. Right Here זה סטארט-אפ שהופך למעשה מרחבים ציבוריים לנגישים יותר עבור אנשים עם קשיי התמצאות, ביניהם בעיקר עיוורים ולקוי ראייה. למעשה אנחנו הופכים את השלט שכולנו רואים בכל מקום שלטים, לכאלה שהם גם קצת קוליים, ואפשר לשמוע אותם. ולהיות במחזור הראשון של האקסלרטור הזה הייתה חוויה מדהימה עבורנו, זה היה ככה באמצע הקורונה, תחלנו לעשות את זה בזמנו ברימוט לגמרי, ולקבל המון המון ערך, בעיקר מהמנטורים, קיבלנו עצות שוות זהב, כמו שאומרים, בהכוונה ובדיוק של לאן ללכת ואיך לעשות את זה, אבל יותר מהכל אני חושב, וזה נכון לכל סטארט-אפ אולי גם שמאזין לנו, שמה שהכי חשוב בתחילת הדרך לדעתי, זה למצוא שותף אסטרטגי, או למצוא אח גדול שיאמין בו. ומצאנו את זה במייקרוסופט, באמת העזרה שאנחנו מקבלים גם הרבה אחרי התוכנית, זאת אומרת, התוכנית כבר הסתיימה כמה חודשים טובים, כמעט שנה, אני חושב, נכון? נכון? וואו, זמן מעבר על עצמאר. ואנחנו עדיין מקבלים הרבה מאוד דרך וליווי, ואפילו התמנו את הפתרון בקמפוסים של מייקרוסופט פה בארץ. בקרוב זה ככה יצא בפומבי יותר, אבל הנה, למאזינים כבר יש סניק פיק, גם בהרצליה, גם בתל אביב, אנחנו מסתכלים גם הלאה על העולם, אז כן, אז מצאנו לנו שותף אח גדול למסע הזה.
אז אמרת איך מצאתם את השותף, או יותר נכון שהיה לכם חשוב למצוא את השותף, איך מצאת את הסטארט-אפ, או איך חשבת על סטארט-אפ בתחום הספציפי הזה?
מעניין ששאלת איך מצאת, כי זה התמצאות, ובאמת אני לא טוב בהתמצאות, אז די באמת במזל. אנחנו עבדנו על רעיון אחר לגמרי, גיל ואני, ואחרי שנה גילינו שאנחנו חפשים משהו עם קצת יותר משמעות, בזמנו זה היה איזה פתרון בתחום של קופונים בקניון, וחיפשנו משהו עם קצת יותר משמעות, ואמרנו, איזה מגניב יהיה אם נוכל לקחת את הטכנולוגיה שאנחנו עובדים איתה, ולהסב אותה לצורך קצת אחר, במקום להקפיץ קופון בכניסה לחנות, פשוט נגיד איזה חנות זו, ובמקרה זה מישהו שלא יודע לזהות מהשלט, זה יכול לתת לו איזשהו ערך. התאהבנו מאוד במשמעות שיש מאחורי זה, והשיחות שעשינו עם משתמשים בתחילת הדרך פשוט מילאו אותנו בטירוף. ככה פתאום אתה יכול לראות את ה, אפילו לשמוע את הלסת נופלת כאילו מהיכולת הזו. גופים שהתחלנו לעבוד איתם מאוד התלהבו, ומשם רצנו. אנחנו רצים היום קרוב ב-2000 לוקיישנים כל העולם. אז באמת גופים מאוד גדולים כבר אימצו את זה, ויש לנו קהילה מאוד חזקה של משתמשים שכבר משתמשת בזה ממש ברמה יומית, והסיפוק הוא אדיר.
מדהים, ענבל, את גם נתקלת במקרה בתחום ההפרשות הווגינליות, ואמרת לעצמך, זה מה שאני אעשה בחיים?
פחות. עניין הסרטן אצלי התחיל בדוקטורט, בעצם עשיתי דוקטורט באימונולוגיה, תורת מערכת החיסון ואיך היא מתמודדת עם סרטן, זה היה סרטן המוח, ומשם ככה התגלגלתי חלק מתפקידים בארץ וחלק בארצות הברית, כולם סביב סרטן ומחלות אוטואימוניות, כלומר איך מערכת החיסון מצליחה או נכשלת בלהתמודד עם מחלה, ואז כשהייתי ברילוקיישן בארצות הברית, ידעתי שאנחנו חוזרים ארצה, חיברו אותי לאישה מאוד מיוחדת, שקוראים לה דוקטור שלומית יהודאי רשף, והיא היה לה רעיון. והרעיון היה, בואי נסתכל בהפרשות, ובואי נראה מה יש שם, כי סרטן השחלות זה בעיה קשה מאוד. והתאהבתי ברעיון, ואני ושלומית, יש לנו עכשיו חברות נפלאה, אז גם קשר בינינו ככה, מיד הבנתי שזה זה, והגעתי לארץ והתחלנו להריץ את זה, אז נבניתי לתהליך הזה. אני חייבת לציין שאחד הדברים הכי משמעותיים שאני עושה זה זה, בחיי, בגלל שבשורה התחתונה, וכפי שסיפרתי לפני שנכנסנו לפודקאסט, אז, והיה כזה שקט כזה מביך, אבל בסוף זה המישן שלי. אני באתי אחות לפני 6 שנים, היא הייתה מאוד צעירה, נפטרה בגיל 38, בגלל אבחון מאוחר של סרטן המעי הגס, וברור לי לגמרי מה קורה לנשים מאוד צעירות שחולות, ובסרטן השחלות, בניגוד למעי הגס, אין לנו אפילו סיכוי קל למצוא אותו מוקדם. אם הוא נמצא מוקדם, זה רק במקרה. ואני יודעת שאפשר למצוא אותו מוקדם. ובהקשר של מערכת החיסון, כל מה שאנחנו עושות בבדיקה הזאת, זה שואלות שאלה מאוד פשוטה, פשוט לשאול אותה את הישות הנכונה. כי כשמסתכלים על סרטן שחלות, ושואלים את הסרטן, ומנסים לראות אותו, זה מוקדם מדי, לא נצליח, והאישה בטח לא מרגישה, כי זה נורא נורא מוקדם, אבל למי זה מאוחר? כלומר, למי זה משמעותי, כשכבר יהיה סרטן קטן? סרטן קטן זה 10/9 תאים, רק לסבר את האוזן, 10/9 תאים זה מפלצת. זה ענק. אז מי רואה את זה? CT לא רואה את זה, אולטרסאונד לא רואה את זה, האישה לא מרגישה. מי שרואה את זה, זה מערכת החיסון. זה התפקיד שלה לראות את זה. בעצם אנחנו שואלים שאלה פשוטה, האם מערכת החיסון פגשה בתאי סרטן, והאם היא לא הגיבה? ואנחנו יודעות לשאול את השאלה הזאת על ידי בדיקת כל מיני אלמנטים בתוך הפרשות. אז איך הגעתי? גם הסיפור האישי שלי דחף אותי לפה, וגם הידיעה שלי שמערכת החיסון היא זאת שיכולה לתת לנו את התשובה, הביאה אותי בדיוק לנקודה הזאת שבה אני נמצאת היום.
נשמע חיבור בין שני עולמות מאוד, כאילו גם אישי, אבל גם באמת מאוד הזדמנות מצוינת לנצל את הידע והרקע המקצועי לתחום מאוד מאוד חשוב. רז, גם אצלך זה חיבור של העולם המקצועי שלך לעולם אימפקט חדש, או שכמו, לא אגיד רבים, אבל חלק מהאנשים בתעשייה, בעצם עשית משהו אחד, ואז הקונגלומרט הגדול בא ואמר, אתם יודעים מה? אימפקט.
אז בצורה מאוד כנה, זה בהחלט החלק השני שהזכרת, הייתי מאוד ציני אפילו לכיוון הדבר הזה של עולמות האימפקט, לא הכרתי את זה. אני, מה שכך, כל הקריירה, כל המיקוד שלי, באמת היה בעולמות האלה של הארדקור טכנולוגי ועולמות האלה. ובסופו של דבר, שוב פעם, בגלל אותה, נקרא לזה, הכוונה שהייתה למייקרוסופט, בעולמות האלה של האימפקט, מה שהזכרתי מקודם, של הנגישות, של הסביבה וכדומה, התחלתי להיכנס יותר ויותר לעולם הזה, ובאמת כשהתחלנו למה שקרה to brainstorm על הרעיון, התחלתי ללמוד טיפה יותר, להכיר יותר חברות, בסופו של דבר גם חברנו ל-Tech for Good, שגם התארחו פה בתוכנית שלכם, ודרכם, מה שקרה, נפתח לי עולם חדש לגמרי, מה שקרה שפתאום ראיתי דברים לפניי שלא ראיתי לפני זה, בין אם זה, קודם כל, זה כבר לא איזשהו משהו שהוא nice to have, זה משהו שהוא חובה, זה משהו שהוא מאוד כלכלי גם, אוקיי? זה לא התפיסה הזאת שהייתה פעם רווחת, שזה רק איזשהו משהו פילונטרופי, או רק משהו של כאילו non-profit, בסופו של דבר יש המון המון כסף וביזנס גם בעולם הזה, והדבר השלישי זה שבאמת יש פה, כמו הדוגמאות ששמענו עכשיו, השפעה ישירה על making the world a better place, שזה כבר לא הקלישאה הזאת של הסיליקון וואלי, אלא באמת יש פה מיזמים שיכולים לשנות את העולם לטובה. העובדה שאנחנו יכולים לבוא ולתת לזה פלטפורמה טכנולוגית, גם בצורת ה-AI, בצורת הבינה המלאכותית, כדי לבוא ולהאיץ חלק מהדבר הזה ולתמוך בזה, וכמובן בצד העסקי, זה משהו כזה פריבילג', מה המילה?
פריבילגיה, זה בסדר פריבילגיה, גמור.
סבבה. אז זה פריבילגיה מאוד גדולה לבוא ולהיות במקום כזה שאנחנו מאפשרים לסטארט-אפים כמו ג'ינה לייף ורייט היר ורבים אחרים שבמחזור הנוכחי והקודם לקחת חלק בתהליך הזה. וזה מה שקרה, תרומה הקטנה שלנו למאמץ, וכמובן, כמו שעידן גם הזכיר מקודם, זה עדיין חברות בצעירות, יש כאלה צעירות יותר, יש כאלה בוגרות יותר, אבל בסופו של דבר זה תהליך, וזה איזושהי שותפות שנרקמת בינינו לבין אותם חברות. התוכנית עצמה היא חודשיים, שלושה, אבל בסופו של דבר אנחנו מוצאים את עצמנו גם בגלל האנשים עצמם, וגם בגלל המיזמים, מלווים אותם גם חודשים, ואפילו כאילו שנים כנראה גם אחר כך, בכל דרך יצירתית שאפשר.
אז אני רוצה דווקא שנחדד את השיח על המודל העסקי, ואני אשמח להבין את המודלים העסקיים שלכם, כי הרבה פעמים כשאנחנו שומעים אימפקט, ורבים לא רק רז חושבים לעצמם, אוקיי, אז זה תחום פילנטרופי, או זה תחום של, של מלכרים, או זה תחום שהוא בעצם איזשהו תרומה לקהילה נקרא לזה, אבל שניכם בעצם עובדים על סטארט-אפים שהם לגמרי for profit, מכוונים לרווח באותה מידה שהם מכוונים להשפעה חברתית. ענבל, אני אשמח שתסביר לנו את מודל הרווח שלכם.
מצוין. אז דבר ראשון, זה נקודה סופר חשובה. כי כשאנחנו התחלנו, כמות הלא תצליחו, דיאגנוסטיקה, למרות שאנחנו לא בדיוק דיאגנוסטיקה, אבל דיאגנוסטיקה זה נושא מת, וכל מיני ככה משפטים, ושמנו את הכל בצד, והבנו שאנחנו צריכות מאוד לדייק את המודל העסקי שלנו. אנחנו עושים את זה כל הזמן, כלומר, מהיום שהתחלנו לעבוד, אנחנו מנסים עוד יותר ועוד יותר להפוך אותו לנכון. בסופו של דבר, ובעזרת המנטורים, כבדרך אגב, בעיקר של התוכנית של מייקרוסופט, ככה יש לי עוד, פתאום עוד איזשהו נופח, או איזושהי זווית שלא הייתה לי לפני כן. השורה התחתונה היא שיש ברחבי העולם מיליוני נשים שנמצאות בסיכון לסרטן שחלות. זה יכול להיות נשאיות של הגן ברקה, שפונות אלינו בארץ, יש גם כאלה בארצות הברית, לא רק יהודיות אשכנזיות, פה בארץ זה בעיקר יהודיות אשכנזיות, יש גם באירופה, והן מחפשות פתרון. הפתרון הזה הוא להצלת חיים, אבל השורה התחתונה היא שהוא יעשה כסף. הוא יעשה כסף בגלל שזאת בדיקה שיצרכו אותה, בדיוק כמו שצרוכים בדיקות DNA לסקירות סרטן, בדיוק כמו שצרוכים בארצות הברית, בדיקה שקוראים לה קולוגארד, שבה אוספים צועה, שולחים למעבדה, וזה אומר ריסק לסיכון לסרטן המעי הגס. כלומר, יש שוק לזה, ואנחנו נכנסים למקום שבו יש צורך אדיר, ועדיין אין פתרון שהוא מספיק טוב. אז מבחינתנו, אנחנו יודעים טוב מאוד מה השוק, מה גודל השוק בכסף, כמה תעלה הבדיקה, ובשורה התחתונה, מה יהיה האימפקט שלה, גם על השוק של ovarian cancer, גם על השוק הדיאגנוסטי בכלל, גם על חיי נשים בשורה התחתונה.
אז עידן, אנחנו יודעים ויודעות שבעולם הבריאות זה יותר סדור, נקרא לזה, המודלים העסקיים, ובאמת יש לנו קרנות השקעה בעולם הבריאות, גם קרנות ענק בישראל. בעולמות של assistive technology, של טכנולוגיה מסייעת, זה קצת אחרת.
נכון, נכון. גם מאוד אהבתי את הרבה של, איזה עולם אתם בכלל? זה assistive technology? מה זה בדיוק? נכון, כן, כן, בכלל להגדיר את העולם הזה, רק להבין מה הכותרת שלנו, הקטגוריה היא עדיין אתגר, ואני חושב שאחד מהפיצוח החדשנות שלנו, בכלל במודל העסקי, כאילו, יש הרבה מאוד בטכנולוגיה, אבל גם בכלל במודל העסקי, כי כשמדברים על טכנולוגיה מסייעת, assistive technology, באמת, הרבה פעמים אומרים, אחד האתגרים זה, תראה, אתם מתעסקים עם עיוורים ולקויי ראייה, כמה כאלה כבר יש, ואני אגלה לכם, בדיוק אגב, החודש זה חודש המודעות לציבור הזה פה בארץ, אז יש באזור ה-25 אלף אנשים עם תעודת עיוור בישראל, עוד כ-150 אלף אנשים לקויי ראייה, עם לקות ראייה, אנחנו מדברים על באזור ה-2.5-3% מהאוכלוסייה, זה כל כך מעט, איזה שוק קטן, איפה אפשר לבנות פה סטארט-אפ, ובטח יוניקון, על מה אתה מדבר? זה בטח, אולי תמצא איזה פילנטרופ, אולי איזה משקיע עם לב מאוד חם, ואגב, זה אחד האתגרים המאוד גדולים שלנו, אפילו שפיצחנו את זה, ותכף אני אספר איך, שאנחנו עדיין מגיעים ועדיין התדמית, או המיסקונספשן הוא, אוקיי, אתם עושים do good, זה כנראה לא הולך להיות יוניקון. זה כנראה הולך להיות משהו, איזה נפלט, איזה לב טוב יש לך, אתה כנראה לא הולך להיות אבל יוניקון הזה, אבל אנחנו רואים את זה, שנייה, למה לא? בהחלט, בהחלט כן. המודל העסקי שלנו הוא שאנחנו נותנים את הפתרון חינמי לגמרי לציבור הזה, לאותם 3%, אגב זה קצת יותר, יש עוד אנשים שנעזרים בזה, והמודל העסקי הוא בעצם עבור אותם מוסדות, גופים, עסקים, שבעצם משלמים עבור הנגשת המרחב הפיזי שלהם, כמו שהם יודעים לשלם על מעלית כשצריך הנגשה, או על רמפה כשצריך הנגשה, אז ככה יותר ויותר מבינים היום, אגב, גם יותר ויותר מחויבים היום, להנגשה קולית עבור הציבור שלנו, וכשחושבים על זה, אז זה מתחיל ממסעדה קטנה, ועד בניין משרדים, וקניון, ובית חולים, ואוניברסיטה, זאת אומרת, כל מבנה באשר הוא שפתוח לקהל, ראוי, כדאי, ואנחנו גם צופים שיהיה מחויב יותר ויותר להיות נגיש לציבור הזה, ולכן השוק הוא אדיר. לפעמים לוקח כמה שניות לצד השני רגע לקלוט את זה ששנייה רגע, יש פה גם הזדמנות עסקית משוגעת, אבל אתם אימפקט. משהו לא מסתדר, אבל זה, יש, ואני שמח להגיד שיש משקיעים יותר ויותר שרואים את זה, ואנחנו מתקדמים גם בכיוון הזה, אז חלק מהאתגרים.
אז אמרת, אבל אתם אימפקט, ואני אשאל שאלה שאנחנו שואלים הרבה בפודקאסט, כי היא מאוד מעסיקה את מי שבעיקר מתעסק במקרו-כלכלה בתחום הזה. אתם אימפקט, זה אומר שאתם מודדים השפעה חברתית?
אנחנו מודדים את זה בהחלט, אני חושב, וזה באמת נקודה מעניינת, קודם כל אנחנו מודדים את זה, תשובה היא כן, את שואלת אם זה המדד שלנו היום, אם בזה אנחנו מתרכזים נכון להיום, דיברנו על פריבילגיה, אין לנו את הפריבילגיה הזו, אנחנו עדיין חברת בוטסטראפ, רצים אומנם עם הכנסות, מאוד גאים בזה, כבר 3-4 שנים, אבל אין לנו היום יכולת להתרכז במדידת האימפקט, ולא במדידת ה-returns, נקרא לזה העסקיים, כי בסוף, it's a business, אנחנו חייבים להסתכל על זה קודם כל כעסק, לנהל את זה קודם כל כעסק, ורק אחר כך גם את שאר המדדים, אז כן, אנחנו מודדים, פחות מתרכזים בזה היום, יותר מתרכזים במדדים העסקיים הקלאסיים, ואני מקווה ומאמין שככל שנתקדם ונצמח, ככה נוכל להתפנות יותר למדידת האימפקט עצמו במקביל.
אחד הדברים שאנחנו באמת גם עושים כחלק מהתכנים שאנחנו מעבירים באקסלרטור, שוב פעם בעזרתם של עומרי וניר מ-Tech for Good, זה ממש להעביר סדנה על איך מודדים אימפקט, איך מייצרים את הדבר הזה כמטריקה חשובה בארגון, כי היום אנחנו רואים יותר ויותר משקיעים, בין אם זה משקיעים בעולמות האימפקט, וזה משקיעים, נקרא לזה, רגילים, מסתכלים ממש על המטריקות האלה, בין אם זה איך שהוא הוגדר על ידי האום, או האיחוד האירופי וכדומה, ושוב, כמו שעידן אומר, בסופו של דבר עדיין יש את המוצר, את הביזנס, אבל כבר להכניס את המודעות הזאת לחברות, שאפילו אגב גם לא בהכרח הבינו שיש להם משהו בעולמות האימפקט, ואני יכול תכף גם להרחיב על זה, אנחנו רואים כן את ה... נקרא זה את ה... איך היכולת לבוא ולהבין את ה... לצרוך את התוכן הזה דרך האקסלרטור בפעם הראשונה, מכווין טיפה יותר לשים את זה כמטריקה חשובה, להתחיל לבנות איך אנחנו הולכים לבוא ולאסוף את הנתונים האלה, איזה מטריקה הכי רלוונטי לנו, ובאמת לדבר על זה מול משקיעים בצורה פרואקטיבית.
נגענו בזה שבעצם יש לכם ורטיקלים שהם מאוד אימפקטפול, כלומר ברור בשני המקרים שיש כאן לפנינו, שהוורטיקלים הם מאוד אימפקטפול במבנה שלהם, אבל אמרת לא תמיד יודעים שהם אימפקט. מה זה אומר?
אז למשל, כמה דוגמאות שעכשיו קופצות לראש, אחת מהן באמת גם השתתפה במחזור הקודם, חברה בשם פיקן AI, יש להם פתרון של דאטה אנליטיקס לארגונים, ובסופו של דבר הם לקחו פתרון ששוב פעם היה מאוד מיינסטרים, נקרא לזה ככה, והנגישו אותו לעסקים, ל-SMBs, שבעצם נפגעו מהקורונה. כלומר, ממש לקחת את זה לאיזשהו, לעולם הזה. דוגמה אחרת זה חברה בשם DID, שגם שם יש להם פתרון שבכלל התחילו מול עובדות הסייבר, ובסופו של דבר הטכנולוגיה שהם יצרו, זה המנוע, אם לפני כמה חודשים ראיתם את הקמפיין הזה שהיה של My Heritage, שאפשר לראות תמונה ופתאום מנפישים אותה, אותה טכנולוגיה שבעבר שימשה לסייבר סקיוריטי, עכשיו יודעת לבוא ולעשות את הדבר הזה, כלומר, ממש מייצרים את החלק הזה של ה-Cultural Heritage, מה שהזכרתי מקודם. הדוגמה האחרונה זה גם חברה נפלאה בשם Windward, שגם כן יש לה יכולת לבוא ולייצר אנליטיקות ו... איסוף דאטה על ספינות וספנות ודברים שכאלה, ובסופו של דבר הם היו אחד המידע שהם באו ואספו והצליחו לבוא ולהנגיש לרשויות, עזרו לבוא ולאתר את אותה ספינה ששפכה נפט בחופי ישראל לפני כמה חודשים. כלומר, יש פה פתרונות ששוב פעם, הם מאוד, לא התכוונו לזה בכלל, אבל פתאום גילו את עצמם משקע בלב ה... העשייה הזאת של משהו עם אימפקט חיובי על החברה או על הסביבה. אחד הדברים המעניינים, והיה לי גם שיחות עם אותם פאונדרים על זה, זה שבסופו של דבר, אמנם הם הגיעו לנקודה הזאת, אבל איפשהו זה היה מוטמע בתרבות, באיך שהם חושבים, זה פשוט הם אף פעם לא שמו את זה בפרנט, כן? אז זה באמת איזושהי דוגמה כזאת לאיך ארגונים, אפילו בלי להתכוון לזה, יכולה להיות להם נגיעה לעולמות האלה של האימפקט.
ואתם נותנים בעצם מעטפת גם לארגונים שהם hardcore impact, כמו הארגון של ענבל והארגון של עידן, וגם ארגונים שיש להם נגיד חלק שהוא אימפקט, או עושים אימפקט מיגרציה, או דברים כאלה.
נכון, סטארט-אפים, באשר הם.
מעולה. בתוך העולמות האלה, דווקא אני רוצה להחזיר לענבל ועידן את המקום, ולשאול, מה השלב הבא? מה הטרנד הגדול הבא בעולם האימפקט, בוורטיקל שלכם, כלומר בטכנולוגיה מסייעת, או בעולמות הדיאגנוסטיקה? אם אנחנו מסתכלים, גם אם זה בעולם הספציפי של דיאגנוסטיקה בעולמות הסרטן, וגם אם זה בהרחבה יותר גדולה, מה ענבל את רואה בתור הטרנד הבא, או אם ננסח את זה בצורה יותר מדויקת, השאלה הגדולה הבאה שמעסיקה אותך?
הטרנד הבא שאנחנו כבר התחלנו להיכנס אליו, זה להעביר את בדיקות הדיאגנוסטיקה או הסקרינינג הביתה. יש הרבה בדיקות שאין סיבה שאישה תצטרך ללכת לרופא, או איש, כן, אבל אנחנו מדברים על בריאות האישה, תצטרך ללכת לרופא כדי לעשות את הבדיקה. אנחנו רואים בדיקות שעוברות הביתה, חלק מהמשימה שלנו, והגדרנו אותה מאוד בבירור, זה לאפשר לאישה לעקוב אחרי עצמה, עבור מספר מחלות שבהן אנחנו פועלים, שתוכל לעשות את זה בבית. יש לזה יתרון אדיר. זה כמו שלפני אי אלו שנים, העבירו בדיקת הריון הביתה, והיום כל אישה הולכת לסופר פארם ויכולה לבדוק, והיא לא צריכה לשתף אף אחד, והיא עושה את זה באופן מיידי, וזה נותן לה עצמאות. ולא רק פה בארץ, זה נורא קל, כי את קובעת אור לרופא והולכת, אבל באזורים נידחים, בארצות הברית, או בכל מיני מקומות, מדינות עולם שלישי, קשה מאוד לאישה להגיע לרופא בכלל. אז עצם העובדה שמעבירים הביתה את הבדיקה, זה גם חוסך הרבה כסף, הרבה זמן, וזה נותן עצמאות לאנשים שבודקים את עצמם.
עידן, מה קורה אצלכם בטכנולוגיה מסייעת?
אני לא בטוח שזה טרנד, כי זה לא משהו שהוא חולף, אלא משהו שהוא למעשה קיים כבר היום, אבל אני חושב שהוא ילך ויתחזק ויתפוס יותר ויותר מקום, ככל שהמודעות תגדל, זה הנושא של יוניברסל דיזיין, שהרבה פעמים אנחנו היום, כשמדברים על אקססיביליטי או על נגישות, אומרים, אוקיי, בוא נעשה את ההתאמה הזו עבור עיוורים, עבור לקוי ראייה, עבור חירשים, עבור אוכלוסיית מסוימות, הגישה של עיצוב מכליל, שכבר מהיום הראשון, כן, זה טוב גם להם, אבל גם לציבור אחר, היא גישה שאני חושב תופסת יותר ויותר תאוצה, כבר היום, בטח בעתיד. דוגמה קלאסית לעיצוב מכליל, תמיד אני נותן, זה דלת אוטומטית שנכנסים. היא טובה לכולם. היא טובה גם לנו, שאנחנו חסים לסופר ולא צריך לזה, והיא טובה גם למישהו על כיסא גלגלים, שלא מתאפשר, לא נוח לו עם הדחוף, משוך הזה, או אדם עיוור, שהדלת המסתובבת לא ברור לו לאיזה כיוון היא מסתובבת, היא נוחה לכולם, זה עיצוב מכליל. אז יש הרבה מאוד דוגמאות כאלה, ואני חושב שהדבר הזה ילך ויתפוס יותר מקום, ככל שהמודעות לנושא הזה תלך ותגדל.
הלוואי. אז בנימה אופטימית זו נתחיל לצבב הבזק שלנו. אז ממש שורה תשובה לכל שאלה. ונעשה את זה כזה, לפי הסדר של בו אתם יושבים באולפן, הספר, פודקאסט או סרט שאתם ממליצים עליו בתחום הזה של אימפקט, או אימפקט בבינה מלאכותית?
הנער שרתם את הרוח.
מצוין, אנחנו כמובן נעלה את הכל לאתר.
כן, אני אומר, סרט, פודקאסט או ספר,
או הוגה דעות, זה יכול להיות הוגה דעות גם. מישהו בתחום שלכם, הרי אתם קוראים ספרות מקצועית, אם אני עכשיו רוצה הרעיון, כאילו שאם אני רוצה עכשיו לקרוא ספרות מקצועית בתחום שלכם, מה הדבר הראשון שאני פותחת?
אני אגיד, לא קונבנציונלי, אני אגיד לספר The Hard Things About Hard Things. זה לא רלוונטי רק לאימפקט, זה רלוונטי לכל סטארט-אפ, ואני חושב שאנחנו נסתכל על כל סטארט-אפ, קודם כל כסטארט-אפ, ולכן זה רלוונטי גם לתחום שלנו וגם לכל תחום אחר. אני לא רואה את זה כמשהו באמת שיוצא דופן מדי.
אני הייתי מפנה לכמה מאמרים מדעיים דווקא, כי הרבה מהם מתחילים בנושא סרטן השחלות, בתחושת התסכול המאוד גדולה של למה עדיין אין בדיקה. אז יש כמה, אחד מהם זה פרידריק אורלנד, שכתב שהוא משתאה לנוכח העובדה שכבר 50 שנים לא הייתה התקדמות משמעותית באבחון של סרטן שחלות.
חוץ מהמיזם שלכם, וחוץ ממייקרוסופט, איזה מיזם או ארגון או קרן אתם עוקבים אחריה, ונראה לכם ששווה לאחרים לעקוב אחריה גם?
אני עוקבת אחרי חברה שקוראים לה נובו-קיו בארץ, נוסדה על ידי יורם פלטי לפני כמה שנים טובות. היה לו רעיון משוגע. הוא מפעיל שדה מגנטי ומצליח להראות שהוא עושה רגרסיה לגידולים. הוא מצליח לרפא גידולים. חברה הזאת שווה מיליארדי שקלים. הם הצליחו להוכיח בכמה סוגים של סרטנים את הטיפול שלהם. וזה רק מראה שמאיזה מחשבה הזויה, כמו שאמרו לנו, ששלנו הזויה, אם אתה עושה את זה נכון, בונה נכון גם את המדע וגם את הביזנס, יש לך סיכוי להגיע נורא רחוק.
מעבר לחבר'ה של Tech for Good, שאני פעם אחרונה שעשינו את הפרסומת הסמויה הזאת, אני חושב שדווקא גם טיפה אולי מיינסטרים, אבל OpenAI זה איזשהו ארגון שקם, מייקרוסופט לא משותפה שם, אבל זה ארגון שהוקם עם הרבה מאוד סטייקולדרס, במטרה לקבוע ולקדם את נושא AI. בין הרבה מהמחקרים והקוד שהם משתפים וכל הדברים האלה, אז יש שם אינסייט מאוד יפים שהם באים ומייצרים, יש שם המון דאטה סטס שהם מנגישים, בין אם זה על איכות הסביבה, בין אם זה עכשיו על עולמות הנגישות, בין אם זה עכשיו על עולמות של סמארט סיטיז וכאלה דברים, שפשוט מאוד מאוד מעניין לראות את הדברים שקורים שם, ומעבר זה הם יודעים לבוא ולהנגיש כל מה שקשור לנושא של AI, בצורה מאוד 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 טובה, לפתי יותר טובה מכמעט כל אחד אחר, ולפשט את הדברים.
טוב, אז אני אגיד שתי חברות שעולות לי בראש. האחת זה באמת מייקרוסופט, שיושבים איתנו פה. אבל הסיבה שאני אומר את מייקרוסופט, זה כי אני חושב שכמי שקצת עוקב אחרי בשנים האחרונות, באמת חלה מהפכה לא נורמלית בנושא הזה של הגישה לנגישות. התפיסה שתופסים נגישות, בשנתיים, שלוש האחרונות, ראינו את מייקרוסופט עושה פרסומת בסופרבול, של דקה ומשהו, על טכנולוגיה מסייעת, זה לא קרה מעולם. תוסיפי על זה את האקסלרטור ועוד 1001 טכנולוגיות ממש שמייקרוסופט עושה בשנים האחרות, זה פשוט מעורר השראה בעיניי, ואני מקווה שיהיו הרבה יותר חברות כמוהם שיצטרפו. וחברה נוספת זה סטארט-אפ שנקרא Be My Eyes, שאנחנו בשיתוף פעולה איתו, סטארט-אפ בינלאומי גדול, בעצם מחבר עיוורים וליקויי ראייה עם אנשים רואים בשיחות וידאו, אז גם איזשהו דוגמה לאימפקט וביזנס מעניין.
ושאלה אחרונה, ואני שואלת אותה תמיד בתור שאלה אחרונה בפודקאסט, אז תדעו שלכולם יש תשובה עליה, מה ההרגל הכי לא סביבתי או לא חברתי שלכם?
לוותר לעצמי לפעמים ולקנות סכו מפלסטיק.
גם אני הפלסטיק, עוד מנסה להיגמל מזה.
בנימה אופטימית זו, תודה רבה לאורחים שלנו, לרז בחר, מנהל הפעילות של מייקרוסופט לסטארט-אפים בישראל, לענבל צפיר לוי, מנכלית חברת ג'ינה לייף, ולעידן מאיר, מייסד שותף ומנכ"ל של רייט היר. תודה לכם ולכן שהזנתם לפרק נוסף של דאבל אימפקט. תודה מיוחדת לעידן מגדיש המפיק, רות מואטי עוזרת ההפקה, אופיר גל עורך הסאונד, אביתר אלעד על הפתיח והשיווק. לא יכולנו להקליט את התוכנית הזו ללא תמיכתה של קרן אדמונד רוטשילד והליווי של אימפקט ניישן. אתם מוזמנים ומוזמנות להקשיב לכל הפרקים של דאבל אימפקט באתר קרן אדמונד רוטשילד, והם זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים. באתר אפשר גם לקרוא חומרים מעניינים נוספים בתחום ולשלוח לנו בקשות ותגובות, כמובן שכל הלינקים יעלו לשם. אנא דרגו אותנו באפליקציות הפודקאסטים באתם משתמשים ומשתמשות, בכדי שעוד מאזינים ומאזינות יוכלו לגלות אותנו. נשתמע בפרק הבא של דאבל אימפקט.